עם ישראל. צריכים את כולם. צריכים את כל השבטים, את כל האנשים, צריכים קיבוץ גלויות. כי הסיפור הוא סיפור גדול ומורכב, כמו שראינו בפסקאות האחרונות, שיש כל מיני צדדים לסיפור. ראינו בסעיף כף ג' שיש תלמודים שונים, והנה בכף ד' יש רוחות שונות, והסיפור הוא ברוך השם גדול ורב גוני. וזה מוביל אותנו לאחת הדמויות החשובות של הגאולה, וזה אליהו הנביא. אליהו הנביא מופיע כאן כבסיס של ישראל לתחייתו, כי הוא באמת מתואר כמי שמכין את הקרקע ליום השם הגדול והנורא. ועיקר משימתו של אליהו הנביא, כפי שמופיע בפסוקים וכפי שמופיע גם במקורות חז"ל, זה בעצם לחבר, להשכין שלום, לאחד, לשתף את כולם. אליהו הנביא, אומר את המשנה בדויות, בא לעשות שלום בעולם. הגמרא בקידושין פרק רביעי, שאליהו הנביא, הוא מייחס את השבטים. אליהו הנביא, אומר התנ"ך, משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואנחנו רוצים קצת להבין, להתעמק בשליחות הזאת של אליהו הנביא, שיבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות, שהוא כנראה יש לו מרכיב חיוני בדרך, בסיפור. אז המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל משווה בין אהרון ומשה לבין אליהו והמשיח. והוא אומר שכמו שביציאת מצרים היינו לנו שני דמויות, אהרון ומשה, תודה רבה. משה היה אחראי יותר על התוכן, על הסיפור עצמו, אבל אהרון בעצם על איסוף העם, איסוף הכוחות. כן, משה מדבר, אבל צריך שהעם יהיה איתו. אהרון הוא מדבר, אוסף את כל העם. אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן. אז צריך בעצם את התוכן, אבל איך מחברים את כולם אל התוכן הזה, שכולם בעצם יהיו שותפים לו. אז כך גם בגאולה האחרונה, אומר המהר"ל, יש לנו את המשיח עצמו, שהוא כמו משה, שהוא בעצם התוכן עצמו, הסיפור. אבל צריך את אליהו. כלומר, אליהו זה כמו אהרון. באמת יש דעה בחז"ל שהוא כהן, אליהו. זה מחלוקת בחז"ל. אבל לפי הגמרא ומציע, בסוף המסכת אליהו הוא כהן. הוא נמצא בבית קברות, ושואלים אותו מה לכהן לבית הקברות. בכל אופן, אליהו הוא כמו מבחינת אהרון, ולכן מופיע גם חיבור. ספר מלאכי, פרק ג', אז אנחנו רואים שהנביא מלאכי מחבר בין הכהן, אהרון, לבין אליהו. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, כי שפתי הכהן ישמרו דעת ותורה ויבקשו מפיהו, והנה אנוכי שולח את מלאך הברית. אז מופיע שם ממש מחבר בין הכהן, בשלום ומישור הלך איתי ורבי משיב מאבון, לבין אליהו הנביא. אז אנחנו מבינים שיש לו תפקיד. יש לו תפקיד חשוב כדי שהסיפור יהיה שלם, ואנחנו קצת רוצים ללמוד עליו. וזה אני חושב יעסיק אותנו בכל הפסקאות הבאות, בעזרת השם, עד הפסקה האחרונה. האחרונה אני חושב שזה כבר המשיח מגיע, אז נא להתכונן. אבל עכשיו אנחנו באליהו הנביא. טוב, אומרת הגמרא בקידושין, פרק רביעי, שהזכרנו שאליהו הנביא מייחס את השבטים. זאת אומרת ש... במשך כל הגלות, לא עסקנו בשבטים. נעלם מאיתנו הנושא של עצמי מי שכהן או לוי, אבל בעצם אין לנו... נושא של השבטים לא כל כך נמצא. ואליהו הנביא מחזיר את השבטים, את הייחוס למשפחות, והוא יברר כל אחד ואחד את השבט שלו והמיקום שלו. מה זה הדבר הזה? מה זה המפעל הגדול הזה של אליהו הנביא? שכחת השבטים. במשך הגלות הארוכה שכחנו את השבטיות ושכחנו את הייחוס, את הייחוס של כל אחד, אף אחד לא יודע מאיזה שבט הוא. אני לא מתכוון לשבת ארגון איזה שבט אתה, אנחנו מתכוונים על השבטים. זה חשוב מאוד היה, כי בגלות בלי זה לא הייתה אחדות האומה.
מה זה ייחוס?
ייחוס, איזה שבט אתה? מה אילן היוחסים שלך? זה למי אתה שייך? זה היה קריטי בשביל אחדות האומה.
למה?
אומר הרב, לו יצויר שהיה כן זיכרון של חילוק השבטים, לו יצויר שהיינו יוצאים לגלות באווירה שבטית, אז הגלות הייתה גורמת שכבר ככה אנחנו מתפצלים, עוד הייתה פיצול על פיצול, כל שבט היה נחלק ונפרד לגמרי כלות האומה. זאת אומרת, כבר ככה אנחנו מתפצלים, ואז הייתה עוד פיצול של השבטיות, זה היה לגמרי מפרק את האחדות של האומה, והיינו עלולים יותר להיות מושפעים מאומות העולם. כי כשאתה כולנו ישות אחת לאום אחד, למרות שמפצלים אותנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עם אחד. אז זה מחזיק אותנו בגלות, מול כל ערס הנוכריות. אבל אם אנחנו מפוצלים, זה היה חודר בחלקים המיוחדים, ייחודים ספציפיים, שנבדלים זה מזה, בדודים, ובזכות השכחה שנקפתה עלינו, אז עברנו את הגלות לא מפורקים. כי נכון שהתפצלנו, אבל לא התפצלנו מהותית, כי הבנו שאנחנו עם אחד. ולכן שכחת ההתפרטות היא טובה, אבל יש לזה מחיר. יש מחיר לשכחת השבטים. והמחיר של שכחת השבטים הוא שהתרבה הבלבול והערבוב. כי האמת, שזה שיש שבטים, זה לא סתם. יש רחל ויש לאה, וזה לא אותו דבר, רחל ולאה. ובתוך לאה יש כל מיני שבטים, וכל שבט זה עולם בפני עצמו. זה לא סתם. לכל שבט יש עבודת השם שונה, מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, בדגשים. יש משימה אחרת באומה, יש אות אחרת, יש לו אבן אחרת בחושן, דגל אחר. כל שבט יש לו שער בשמיים, ויש 12 שערי תפילה בשמיים. ולכל שבט היו מנהגים ותקנות, ובית דין של השבט הזה היה דן לפי עליהם שיטות דיון והנהגות שונות מהבית דין של השבט הזה, ועוד הרבה הרבה הבדלים בין השבטים. אבל אתה לא יודע שאתה זבולון, אבל אתה תחפש את הזבולונים ליחד. אם אתה זבולון, אומר אני מה יש לי מה אלו, אנחנו שונים, אני זבולון. אז אני לא מתפלל עם הישחרים, ואני לא לומד איתם עם הגדים תורה, ולא מדבר איתם בלב הסב, אז אני מתפצל מהם, נבדל מהם. כן? היינו, כי ישבנו בארץ אחת, היינו מלך אחד, בפרויקטים משותפים. אז זה יצר שינוי, זאת אומרת, מצד אחד יש הבדלים, מצד שני יש לנו חיבור. אבל עכשיו שאנחנו מפוצלים, אין לנו גורם אחד. מה מאחד אותנו בגלות? עבודת השם. אז אם בעבודת השם יהיה בינינו הבדלים מאוד מאוד גדולים, אז מה יהיה? אז בכלל נתפצל לגמרי.
אבל אולי ההבדלים האלה זה מה שצריך, לפחות יש את הייעוד שלו.
נכון, אתה צודק, ולכן יש מחיר בגלות. זאת אומרת, זה אילוץ. זה אילוץ בעצם להשכיח את ההבדלים, לטשטש אותם, כי אין ברירה, עכשיו צריך לשרוד. כשצריך לשרוד, אז מטשטשים את ההבדלים. כי ההישרדות היא, זה לא הזמן עכשיו. צריך להתקיים. אבל כשהמצב ההישרדותי עובר, אז פתאום זה צף. שבעצם יש הבדלים בינינו. אנחנו, כשהיישוב הוא רק מוקם, ובקושי יש מניין, ו-20 אנשים נחזים באיזה גבעה, ספרדים, תימנים, אשכנזים, בואו נחזיק שיהיה פה בית כנסת. אבל אחרי שהיישוב כבר מחזיק מעמד, בית כנסת הוא גדול, וכבר מתבסס, פתאום זה צף, רגע, אחד, יש פה הבדלים, זה לא יכולים פתאום להתפלל ביחד, זה הבדלים, זה הגע, זה הבדלים. זה לא, זה נכון, יש בהרבה שבטים, לא כולם אותו דבר. יש עדות, מנהגים, והבדלים מאוד מאוד גדולים בין כולם. אבל זה סימן למצב של יציבות ושלווה ואחדות בסיסית שמאפשר עכשיו את הדיוקים האלו. את ה, כן, באמת נואנסים שזה לא אותו דבר. ויש מחיר, יש מחיר לאחדות. יש אחדות ויש בלבול. יש ערבוב. קודם כל תפילות. אנחנו רואים שהרבה אנשים לא מוצאים את עצמם בתפילות, וזה לא במקרה אומר הרב. כי התפילות, יש בהם איזה משהו אחיד, שנוצר בתחילת בית שני, אבל זה לא התפילות המקוריות. בתפילה המקורית, כל שבט היו לו תפילות אחרות. שמתאימות לרוח ולנפש של השבט. ולא יכול להיות שבאמת, יש מישהו מאיתנו שסתם הוא נגמר משבט אשר, והוא מתפלל בתפילות שאין, זה לא, אז הנשמה שלו לא מוצאת את עצמה. אז יש לזה מחירים. אז לא רק התפילות המיוחדות וראות לכל שבט ושבט בפני עצמו, בתיקון העולם נתבלבלו. בכלל זה השפיע על המון נושאים בכל אחרי החיים. הדגשים והמינונים והתחומי העיסוק והסגנות בעבודת השם, ויש הבדלים גדולים. זה דברים גם פנימיים, שלכם לעולם הרגש והמחשבה, וגם חיצוניים, שקשורים להנהגות, לתקנות, יש צביונים של הרגשות, צביון אופי, גיוון, לימודים, דרכי לימוד. היה לכל שבט דרכי לימוד אחרות. פלפולים ולמדנות, וסגנון אחר לגמרי של למדנות. ואחר, משהו, אותו דבר. ממנהגים שונים והדרכות שונות. כשהאומה נמצאת במצב אחדותי, אז זה מאוד מלבב, זה מאוד יפה, זה מעשיר, זה מגוון. כל אחד במקום מוסיף תיקון אור וחיים שמתאים להלך נפש השבטית, לבונה את עולמו. אבל אם אתה נקלע למקום שהוא לא שלך, אם הנפש שלך היא משבט אחד, ואתה נקלע לעולם שלם שהוא לא מתאים לשבט שלך, אז הוא מאחר, זה יוצר לך אווירה, לא, אתה לא מוצא את עצמך. זה ממש סותר אפילו את כל הבניין. כי אתה מלופף בסדרים שאינם מעניינו. אתה מנסה, אתה מפילים עליך מערכת שהיא זרה לך. אז בטח שלא תמצא את עצמך. אז הרבה מחוסר הנחת של הגלות, זה בגלל גם שהתערבבו העניינים. ולא, אנחנו לא מצאנו את עצמנו. טוב, אין ברירה. אין ברירה כי זה בוא נגיד, זה מחיר, אבל הוא מחיר שהיינו חייבים לשלם אותו כי יש משהו הרבה יותר חשוב. ומה שהרבה יותר חשוב זה שמרנו על אחדות האומה. אז זה מחיר של נאצון לשלם. זה נכון, זה צרה ויגון, אבל זה צר ויגון הרעי. ששווה לעומת העיקר. העיקר זה פנימיות החיים. שבניחות החיים הגלות שמרה על הנשמה הכללית, שזה מה שהתחזק מאוד בגלות, שכולנו עם ישראל, וזה התעורר הרבה, המחנה המשותף, הרמב״ם כותב ספר הלכה לכולם, כשכזה גודם מתכנים סידור תפילה פחות יותר לכולם, יוצרים אחידות, משתדלים, כולם צריכים פחות יותר לעבוד בצורה דומה, וזה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. זה מחירה של הגלות. זה נכון שהנועם, נועם בכתבריו, ההתאמה הנפשית, הסידור, כל אחד במקום שלו, וזה התמעט. יש פחות התאמה. יש קצת מרירות. ואת איסורים, רוחניים, גשמיים. זה המצב. זה המצב בגלות. אבל אנחנו מבינים שזה לטובתנו. למרות שמיצר וממר לי, דודי לי ובן שדה את צרור, אמור צרור לשון צרה ומרירות, אבל אנחנו יודעים שזה לטובה, הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא, שהכל עושה לנו לטובתנו, בלבל לנו את השבטיות, נשתכחה מאיתנו השבטיות לטובתנו, כדי שהמחנה המשותף שלנו יהיה חזק. זה מה יש, אבל אנחנו רוצים לצאת מהגלות, וכשנצא מהגלות בעזרת השם יותר ויותר, אז כבר לא נצטרך להיות בעמדה הישרדותית. נגיע לארצנו, נבנה את מדינתנו, האחדות היא תהיה אחדות טבעית, פשוט אנחנו חיים ביחד, זה העם שלנו, אנחנו ביחד, ואז דווקא ככל שהאחדות היא יותר פשוטה והיא ברורה, ואז לאט לאט נוכל להשיב חזרה את כל הגוונים, וזה סיפור הרבה יותר מעניין, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מתאים, שככה כל נפש יכולה לפרוח, וזה טוב שכך, שזה לא אחיד, ממש לא. יש כל מיני ישיבות, וכל מיני זרמים בעבודת השם, וכל מיני סגנונות, זה טוב מאוד, שהרבה אנשים מוצאים את עצמם, אחד מוצא את עצמו פה, ואחד פה, כל אחד את העירת שמיים שלו ככה וככה, ויש הבדלים גדולים. מה זה הבדלים גדולים? בסוף כולם מקיימים את אותה הלכה. אבל ממש סגנונות שונים בעבודת השם, כן.
זה קשור לשבטיות, כי בסוף נראה לי שיש יותר מ-12 זרמים במסלט.
12, אני לא עוקב, אני אגיד לך את האמת, אני לא הצלחתי למקן, אבל כנראה שיש משהו במספר הזה, שהוא נותן איזה אבות, כן, אבות מלאכה כאילו, יש איזה עיקריים, אבל אנחנו, אני חושב, בתהליך כזה, אנחנו לקראת זה, כי אתה רואה שיש המון מדידה, הרבה אנשים, יש איזה רצון למשהו פחות סכמטי, הסכמטיות הולכת ונעלמת. לפעם היה זה, זה ככה, קבוצות, וגם זה מתפרק, מתפורר. יש גוונים, זה לא טוב. ויש בזה אתגר, כי מצד אחד צריך לזכור שהעיקר הוא שאנחנו שותפים, כי ברוך השם כולנו בארצנו ויש לנו את אותה תורה, אבל דווקא עכשיו צריך נחת. כן, יש הבדלים, ברוך השם. יש גוונים, טוב מאוד, כן.
יש
מסורות
בין בני
מנשה
או דן, יש
את המשמעות?
בני
מנשה
או דן,
שיש מסורות? אני לא יודע, אני ממש לא יודע, לא מספיק בעניין הזה. יש לי תלמיד שהוא מעלה, שהיה עלה מאתיופיה, זה הרבה ישבתי איתו על כל המסורות שלהם, זה מאוד מרתק. אבל זה באמת לא מספיק, לא מספיק רע, ביררתי את זה. זאת אומרת שצריך להוציא לאור תוכן חיים בעזרת השם מתוקן ומסודר. אנחנו בתחילה שצריך פה להחזיר איזה מגוון. בעזרת השם יגלה ויראה ככל שהגאולה תתקדם בהופעת אור חיים שגאולה בישועה. כשישראל ישוב על מכונו, שנחשוב על הסדר, יציבות, אז כוח השבטיו גם ישוב עליו. אנחנו נחזור על השבטים. וזה יהיה דווקא מאוד נחמד. זה מאוד מעניין, זה יהיה מאוד משמח. כי זה לא מפלג את העם. זה אחדות הרמונית, אבל זה יפה כזה. עוד תעבורנה על יצון על ידי מונה. והנה אנחנו עכשיו מגיעים לאליהו הנביא. אליהו הנביא נמצא בתקופה מאוד קשה לעם ישראל. ממלכת ישראל מפולגת ממלכת יהודה, והיא לא רק מפולגת ממלכת יהודה, היא מפולגת בצורה קיצונית, זה לא, או לא עולים לירושלים, ואחאב מקים עבודה זרה, ועם ישראל פשוט כאילו נקרע לשתי ממלכות שלא קשורות אחת לשנייה. ואליהו הנביא זועק, אליהו הנביא מוחה. אליהו הנביא אומר, לא יעלה על הדעת, כי קראתם את המחנה המשותף. המחנה המשותף היה שכולנו, נכון שיש הבדלים בין השבטים ויש שתי ממלכות ויש הבדלים גדולים, אבל יש מחנה משותף אחד, המחנה משותף אחד שכולנו עובדים את השם ולא את הבעל, וכולנו צריכים לעלות לירושלים. ולכן אליהו הנביא, כדי לטלטל את העם, עושה מעשה שאסור לפי ההלכה. הוא קורא לכל העם להר הכרמל ומקים שם מזבח להשם. אסור להקים מזבח מחוץ לירושלים. אבל הוא בונה מזבח, והמפרשים שם מאירים את זה, שהוא מנסה לעשות משהו שהוא הכי הכי דומה, מזכיר את מה שהיה בזמן המשכן. שמה כמה סימנים בפסוקים, שבעצם רוצה לשחזר את המשכן, ובעצם לעורר מחדש את התודעה הזאת שאנחנו, יש לנו מכנה משותף, שאסור למחות אותו. זה לא שבטיות מה שקורה כאן. זה קרע בלב, בנשמה של העם. הוא הולכים אחרי הבעל. שחות ירושלים, אין מזבח, אז הוא בונה מזבח. נאמר שם, וירפא את מזבח השם אהרוס. משהו נהרס וצריך לרפא אותו. אבל הוא בונה מזבח מ-12 אבנים. זה מודגש בפסוקים, במעמד הר הכרמל, שאליהו הנביא לא רק בונה מזבח, אלא הוא בונה מזבח מ-12 אבנים, כי 12 שבטי יעקב, שבטי בני יעקב. זאת אומרת, מה אליהו הנביא אומר? אני מבין את הרצון לשבטיות. אני מודע לזה, אני לא מדלג על זה, יכון, אם אתם רואים את המזבח הזה, הוא לא סתם, אני בונה אותו מ-12 אבנים, כי יש הבדלים. כן. מתי יש מקום להבדלים? שכולנו מאוחדים סביב אותו עבודת השם. כשאנחנו סביב אותו מזבח, אז יש מקום ל-12 אבנים. אבל אם אתם פיצלתם את ה... קראתם את זה, אז אי אפשר לעשות פיק שבטיות עכשיו. עכשיו שבטיות היא הורסת. עכשיו צריך להסביר איך עושים שבטיות. אז אליהו הנביא בונה מזבח אחד ושואל, הבעל או האלוהים? אבל כשיהיה ברור שזה אלוהים, אז תראו, אני בעד. נכון, יהיו הבדלים, אני מסכים אתכם שאתם אפרים ואתם שונים מיהודה, זה בסדר. זאת אומרת שאליהו מברר את, את השבטיות, איך היא אמורה להתעצב. כי הדגל של בית אחאב היה שחייבים להיבדל מירושלים, כי אם אתה לא תיבדל מיהודה וירושלים, אתה תמחק את השבטיות שלך, את הגוון שלך. אז לכן צריכים להקים, ירובעם מקיל בהתחלה את העגלים, ואחר כך אחאב את הבעל. אומר לי, לא, יש שבטיות בתוך. אותו מזבח, בתוך אותה עבודת השם, יש גוונים. ולכן הוא בונה מזבח מ-12 אבנים, ש-12 שבטי בני יעקב, אשר הדבר שלו לאמור, יש מחה על ידי אליהו. מי זה אליהו? מלאך הברית. ברית זה קשר, זה חיבור. מי שכל כך קנאי למחנה המשותף, יכול לדבר על גוונים. אליהו, שהוא כמו אהרון הכהן, שהוא כל כך חשוב לו הברית המשותפת, הוא זה, דווקא הוא זה שמייחס את ישראל לשבטיו. דווקא הוא מגוון את השבטים בגמרא בקידושין פרק רביעי. כי כשזה לא ברור שהאחדות לא ברורה, אז איך אתה מגוון שבטים עכשיו? זה לא לעניין. אתה קורא את העם. זאת הקנאות של אליהו. למה הוא מקנה? לאחדות. מי שקנאי לאחדות ישראל, ממש. אז זה טוב שהוא יעסוק בשבטיות. התנאי לשבטיות פורחת זה הקנאות לאחדות האומה. מה זה אחדות האומה? שיש לנו מזבח אחד. ותורה אחת יהיה לכם. וסדר אחד. אבל אם אתה קורא את הסדרים של עבודת השם, לחתיכות. אז אתה מפורר את האחדות של עם ישראל, אלא סביבה עם ישראל התאחד. אתה קורע אותו, אתה מכניס את זה גלותי. אתה קורע את זה, זה בכלל לא ברור מה זה שבת ומה זה כשרות ומה זה תפילה ומה זה כלום, הכל מתפרק בחתיכות. אז אתה מפורר את האחדות שהייתה, שקיימת, ואתה אומר שבטיות, זה לא שבטיות. זה נגמר העם. אין כלום. הפוך. ככל שאתה תדגיש ותבנה אחדות ברורה מוצקה, אתה יכול עכשיו לאפשר מגוון גדול ויפה ולפחד. זה לא יפצל, זה לא יקרה טעם. לא יקרה שום דבר. זה יהיה מעניין, זה יהיה נחמד. ההפך, זה יאפשר לאנשים למצוא את עצמם. זה טוב מאוד. שתוכל לשלוח, תהיה לך, אתה כדאי לך ללכת לשם. אתה כדאי לך ללכת לשם. טוב מאוד. אתה רגוע. אתה לא מפחד. זה לא יקרה. זה לא יפורר משפחות, זה לא יקרא את העם לחתיכות. זה יאפשר גוונים, בסדר גמור. יש המון גוונים. כן.
היו מתחתנים השבטים אלו באלו?
היו מתחתנים.
לא, שתל כאילו, בית שם במקום כזה משתי.
אז האישה מתאימה את עצמה.
האישה יכולה להתאים את עצמה?
אז זה קצת גוונים, טיפה נקודות מגע, לא נורא. אז מכניסים קצת אוכל מהשבט ההוא להשבט הזה, לא נורא, זה מאשר את המטבח, זה בסדר. אבל הבית כנסת, המנהגים, הבית דין, התקנות, כל שבט היה לו מסורת חזקה מאוד. טוב מאוד שהיה ככה. אבל מסביר שיכול להיות שהם לא יחזרו בכל העוצמה שלהם, אבל התכונות יחזרו. כלומר, התכונות של כל השבטים יפים. זאת אומרת, זה קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו. לא יחזרו הכוונה, לא יחזרו בצורה כזאת שעלולה לקרוא את העם. בצורה כזאת שיהיו גוונים, אבל לא בצורה שתחזיר שוב את הקרע. זה בנצח ישראל, הרב אמר על הספר הזה. אז לכן הוא הולך ועובד את מה? את עבודת השלום. אליהו אומר את המשנה בסוף עדויות, הוא עוסק בשלום, הוא משיב לבות הבני ולב אני באותם, עוסק במכנה המשותף. לכן הוא יכול לעסוק בשבטיות. איך מגלים את המכנה המשותף? המכנה המשותף הוא מה שהכי הכי פנימי. כל שאתה הולך לדברים הכי הכי פנימיים, אתה מצאת לך משותף יותר עמוק. במעטפת יהיו יותר גוונים. כשאתה מכניע לשורש, שם אין הבדלים. זאת אומרת, כשאתה מגיע, נגיד, ליסודות האמונה ממש ממש, אז שם אין הבדלים. ההבדלים, ככל שאתה מתרחק מהיסודות של האמונה, מהדברים הכי הכי מהותיים, שם אתה תמצא את ההבדלים. ולכן, ככל שעוסקים בפנימיות, באור הזה התורה העליונית, במכנה המשותף העמוק, באחדות השם, במניעת הגשמה, הדברים הכי שהם לב האמונה, זה שומר על האחדות הפנימית של העם. ואז אפשר במעטפת ליצור הרבה גוונים בכל העיבודים, מעבדיה. וכבר העיבודים הם שיהיו גוונים. טוב, בסדר. יש עסקנות. עסקנות זה הפיתוח של החיים. יש ספריות, תרבות, תקוות, עבודות, ואז זה מתראה בצורות שונות, גם בקודש וגם בחול, גם דברים חיוביים בעניין וגם בהתמודדויות ודברים שצריך להרוס לפעמים. למה? כי כולם כאחד עוסקים בבניין פנימי, חיצוני, פרטי וכללי, אבל באמת למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפעלים מעבר לבתת מודע של כולם, בעל מודע של כולם, יש משהו מכנה משותף. את אליהו הנביא, הוא בא מהמקום הזה, מהמכנה משותף הפנימי. למה? כי הוא באמת מלאך. הוא עליון, הוא אלוקי, הוא שמימי. הוא נמצא בו, הוא רואה את השורש, והוא נלחם על השורש. אז לכן הוא מעודד, אומר, טוב מאוד. אתה גוון הזה, אתה גוון מצוין. הוא לא נלחץ. כי השורש באורן ברור. כי הגבוה הוא הרבה יותר גבוה מכל מה שכל שבט מציב לעצמו. כל שבט רואה מטרה מצומצמת, וזה בסדר. אבל האמת היא שכולנו שותפים. ועל זה, בזכות זה אפשר לספר סיפור יותר שלם. כי הסיפור השלם באמת של עם ישראל, תילתי יספר. זה עם זו, יצרתי לי. עם זו, זו בגימטריה. 13, נכון? כי באמת יש לנו 13 שבטים. זה האמת, זה יותר שלם, באמת בשלמות, אנחנו לא 12, אלא 13. כי באמת יש לנו יוסף שמתפתה לשניים, אז האמת שאנחנו 13. אז עם זו יצרתי לי. עם ישראל הוא נוצר 13, ורק אחת תהילתי הסיפור. הסיפור השלם זה רק כאשר יש 13. ולכן אומר המהר"ל שגם המילה אחד היא קשורה לזה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז מה זה אחד אומר המהר"ל? תסתכל שיש פה א', ח' וד', 13. אז א' זה אומר אברהם, זה אומר המהר"ל, זה יעקב אבינו, אנחנו אומר. וח' זה שמונה, פרשת שבוע, פשוט לכן אנחנו אומרים את זה. ח' זה שמונה, שמונה בני האימהות, וד' זה ארבע בני השפחות. זאת אומרת שבתוך המילה אחד, מסתתר שיש הבדלים בעם ישראל. שיש בני אימהות ובני שפחות. בסדר? ועוד. אז זאת אומרת שעם ישראל הוא זו. עם זו. 13 יצרתי. זאת אומרת, זו יצירה אלוקית. השם יצר אותנו ככה. זה לא במקרה. כי רק ככה תהילתי יספרו. הסיפור הוא סיפור כזה, הוא סיפור מאוד מעניין, הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. הוא מאוד עם כמה רבדים, יש כמה שבטים, יש כמה צבעים לסיפור. צריך את כולם בשביל הסיפור. צריך את אליהו הנביא. כן. כן, בוודאי, פוסקים אחרת. אבל זה אותו ש"ס, אותו ש"ס, אנחנו כולנו לומדים את אותו ש"ס, ומעיינים בו, ויש הבדלים בפסיקות, בוודאי.
אבל אפילו פתאום גוון של היטלים שהם כאילו...
כן, זה אותו, כן, באים מאותו ש"ס, ויש הבדלים, מה לעשות. יש מסורות שונות, יש דרכי פסיקה, יש כללים, יש כל מיני דברים, שיקולים, כל מיני דברים, הבדלים. כן, בסדר, ברוך השם. אם היסודות של האמונה ברורים לכולם, מה שקורה פה, יסודות של האמונה ועבודת השם ברורים, הכל טוב. כשהיסודות האמונה, לא סתם 13 עיקרים ברמב"ם, שיש כבר 13 עיקרים ברמב"ם, אתה מסודר. אנחנו אומרים שאנחנו נמצא. אבל אם אחד מ-13 העיקרים של הרמב"ם מתערער, אז באמת אנחנו בבעיה. אז זה שצריך להחזיק חזק, 13 עיקרים של הרמב"ם. זה מה שקורה, זה הסוד, זה ה-13. אז בוודאי שיש הבדלים. אתה לא רואה שיש הבדלים גוונים? יש המון הבדלים גוונים בין כל מיני עמים שמסורות וכל הבדלים. בהלכות כשרות, בהלכות שבת, והרבה דברים. זה לעשות קצת סדר בבלגן, אבל עדיין הבלגן גדול. זאת אומרת, זה קצת עוזר, אבל היום מר הדעת רע, הוא ישר שואל אותך אם אתה ספרדי אשכנזי או איזה ספרדי אתה, שזה גם... אז הוא חייב לדעת את כל הסוגים, מה זה מר הדעת רע. הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה לו בספרייה את כל המנהגים של כל העדות. איזה העדה אתה? לא, זה כל זה ככה. ויש מסורות והבדלים. זה דברים מאוד עמוקים. וזה, אבל אנחנו, יש עוד דברים הרבה יותר גדולים שיש, שלאט לאט הולכים להתגלות, בעזרת השם. כי נוצרו ממש דברים חדשים. למשל, תנועת החסידות זה דבר חדש. זה לא מסורת עתיקה, זה דבר חדש לגמרי. שנוצרה עבודת השם שלמה חדשה, חדשה לגמרי. זה לא סתם. כן, נכון. זאת אומרת שיש משהו של גוונים שאני מסכים, אבל עדיין המכנה המשותף יחסיק היה חזק. כולם פחות או יותר שאותו סידור. אנחנו לא, אין לנו תפילות כאילו ממש שונות לחלוטין. אבל אנחנו רואים, יש תפילת השם, יבואו השבטים, תביאו תפילות. אתה תבוא שבט א', שבט ב', סידור אחר לגמרי, אתה לא בעניינים, אין לך מושג מה קורה שם. אתה לא תשב, תהיה ממש שונה לגמרי. זה מנהגים, זה שונה לחלוטין. וזה מעניין. זה נקרא עצת השם. שיעץ לתת לעמו אחרית ותקווה. באחרית הימים תתבוננו בבינה. בינה זה בנים. יש הרבה בנים. לאבא אחד יש הרבה בנים, והם מאוד שונים הבנים אחד מהשני. מאוד 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 שונים השבטים אחד מהשני. ובינה זה התפרטות. ש... שהאימא מולידה ילדים שונים לגמרי, וזה אותו רחם, אבל הם שונים לגמרי. איך זה יכול להיות שהם שייכים, באו מאותו רחם בכלל? זה לא יכול להיות. מאותו רחם, שני, כל הטיפוסים האלו, אוקיי? זה בינה, זה כוחה של בינה. שהמון המון בנים שונים ומשונים באו מאותו רחם. זה פלא פלאים. זה אליהו הנביא בזכיר לנו. כי אליהו, בגימטריה, זה בן. זה התכונה שלו. שהוא בן, 52. ובגלל שהוא כל כך יודע שיש שורש משותף, אז לכן הוא אומר, אתה בן כזה, אתה בן כזה, טוב מאוד, אתם בנים שונים. כי אני, אתם יכולים לעשות את זה, כי אתם שייכים לתו שבת. אז אליהו, אם כן, הוא מכשיר את הקרקע לסיפור יותר שלם. לעם זו יצרתי לי, תהילתי אספר. אז הנושא של אליהו הנביא יעסיק אותנו עוד. זה הרב רואה פה אליהו מרכיב מאוד מאוד חשוב להכין את הקרקע לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז גם הפסקות הבאות, אני חושב עד למד א', כולם עוסקים באליהו הנביא. אני חושב שרק למד ב' יגיע המשיח. זה עושה. שיבשר בשורות טובות, שיהיו עוד נחמות, כולם, תלום על המעלה.